יהיה בו נגע, אנחנו נתחיל בפרק י' ג' פסוק חפתך, נראה קצת את הפסוקים פה, את החלק השני של הפרשה. ואיש או אישה, כי יהיה בו נגע בראש או בזקן. כן, מדבר פה, יש הרבה סוגי נגעים, פה מדובר על נגע שהוא בראש או בזקן. בראש או בזקן. עכשיו, מה בעצם הרעיון? כל סוגי הנגעים מראים באמת על חיסרון מסוים שיש באדם שיש בו את הנגע. למשל, על הנגע הזה, שהוא נגע בראש או בזקן, אז מסביר המשך חוכמה, שזה מראה שהחיסרון של הבן אדם הזה הוא בראש שלו. זאת אומרת שיש לו דעות כוזבות, שהדעות שלו הן לא בסדר. כמובן שכל הנגעים האלה הם בהקשר מסוים, בהקשר של לשון הרע, בהקשר של צרות עין, בהקשר הזה, אבל גם כשיש לאדם צרות עין, זה יכול להגיע מכמה מקומות. זה יכול להגיע מעין רע, זה יכול להגיע מלב רע, זה יכול להגיע מהרבה דברים. זאת אומרת שפה זה מגיע כאילו מהראש, זה מדעות כוזבות, שהדעות כוזבות מביאות אותו לעין רעה ולדיבורי לשון הרע ולכל הדברים האלה. נראה לי שהזכרנו שנה שעברה את הוורד של מוישה שטרנבוך, שאומר שמה זה תאט או ספחת או בהרת, אומר שיש שלוש סוגים של אנשים שמדברים לשון הרע. יש אנשים שמדברים לשון הרע כי הם תאט. מה זה תאט? מלשון ניסה, גבוה, הוא הנשיא, הוא הכי מכולם. בגלל שהוא הכי חשוב והכי מכובד מכולם, אז הוא מזלזל בכולם, מדבר נגדם, מדבר עליהם, מזלזל בהם. סוג של גאווה של סעט. הוא אומר, יש סוג שני שנקרא ספחת. אבל ספחת הוא נספח. כולם מדברים, אז גם הוא מדבר. וככה, יש לי חברים, עושים צחוקים, מדברים, מדברים על אנשים. הוא ספחת, הוא נספח, הוא נסחף אחרי כולם. הוא אומר, ויש דבר שלישי שנקרא בהרת. מה זה בהרת? יש בן אדם שהכל בהיר לו. הוא רואה את הסיפור, הוא כבר יודע מה היה פה. הוא יודע מה הוא חשב ומה הוא רצה שיהיה ולמה זה לא הצליח לו. והוא בונה תיאוריה שלמה, עולם שלם, בתוך הדמיון שלו, והוא הכל בהיר. אדם שפוי, הרבה פעמים, לא יודע, ספק, מה קרה פה? אין לי מושג. הכל אני יודע, אני קורא מחשבות, אני יודע מחשבות, מה אני יודע מה בן אדם רצה? אני יכול לשער, הכל בצורת ספק. אבל יש בן אדם שהוא יודע הכל, הכל בהיר לו, אומר זה בהרת. אז זה שלוש סוגים של דוברי לשון הרע. אז מתוך שלושת הסוגים, כמובן, יש כאלה, יש כאלה. פה מדובר על כאלה שמתוך דעות כוזבות, באים לדיבור לשון הרע. זה אומר, ואיש או אישה, כי יהיה בו נגע, בראש או בזקן. והנגע בראש מורה שזה החיסרון שלו. וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן ההור, כן? ובו שיער צהוב דק, ותימא אותו הכהן, את הכור צרת הראש על הזקן, זה כבר ההלכות של הנגע הזה, של הנתק של בראש או בזקן. יש פה דברות יפה של הבעל שם טוב, שאומר, זה בעצם לימוד גדול של הבעל שם טוב, שוראה הכהן את הנגע ותימא אותו הכהן. זאת אומרת שהכהן, שהוא כאילו הצדיק, הכהן שהוא הצדיק, כשהוא רואה את הנגע, אז הכהן מטמא אותו בגלל שהכהן עצמו נהיה טמא. איך הוא אומר, הכל חייבים, כאילו על בסיס יש גרים, משנה הכל חייבים בראייה. זאת אומרת שכולם חייבים לעלות ולראות ולהביא קורבן ראייה. הוא אומר, הכל חייבים בראייה. כל מי שרואה את המעשה, סימן שהוא גם חייב. כי לא אומרים לבן אדם דבר שהוא לא קשור אליו. אם בן אדם רואה את המעשה של החטא, שיחפש את החיסרון בעצמו. שיחפש לו לא לראות שהנה, הם חטאו. לא, אבל אתה ראית את זה. אבל אני ראיתי את זה. אם ראיתי את הסימן שזה קשור אליי, סימן שגם אני סגמתי בעניין הזה, גם אני חוטא בעניין הזה. כלומר, אז וראה הכהן את הנגע ודימה אותו. ולמעשה הרעיון הזה חוזר מפלשת ונלמד מפרשת נגעים, כי המסבירים שכל העניין של נגעים זה בעצם העניין הזה של בדד יושב. מה זה? הוא בעצם דיבר על כולם, ואז אומרים לו בדד יושב. כאילו, תלך, תשב לבד. אז מסביר רבי ישראל סלנטר, מה שלמה דווקא מקבל אדם שמדבר לשון הרע, מקבל עונש כזה של בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, אומר ש... זה היה דווקא בסיפור, הייתה בסף ריש חט, הייתה מגפה גדולה, בווילנה ובאזור. רבי ישראל סלנטר טיפל אז ודאג וסידר, והגיע לבן אדם, והוא גילה למה באה המגפה. יש שם בן אדם, מישהו, שהוא עושה עבירו. ולכן הוא גילה שזה הסיבה של המגפה, והוא בא להגיד את זה לרב ישראל סלנטר. בא להגיד שם מצרד סלנטור שהמגיפה באה בגלל שיש מישהו אחד שגר שם בקומה שלישית והוא עושה עבירות. אז מצרד סלנטור אמר לו שיש הרבה אנשים שעוברים עבירות, יש הרבה סוגי תומעות. יש תומעה אחת שזורקים אותו החוצה מחוץ לשלוש מחנות. יש זבה, נידה, יש זב, יש ועל קרי, יש הרבה תומעות. אבל רק אחד מהם נזרק לגמרי החוצה, מימת, אבל רק אחד נזרק מחוץ לשלוש מחנות. כאילו מחוץ לעם ישראל לגמרי, זוכים אותו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. מי? מצורע. אמר לו רבי ישראל סלנטר, למה? הוא אומר, בגלל שהוא הרי, איך הוא, למה הוא דיבר לשון הרע? כי הוא, יש לו מומחיות, דיפלומה בגילוי אבונות. וכאילו הוא יושב לו בתוך המחנה, והוא מומחה לגלות אבונות, זה לא בסדר פה, וזה לא בסדר פה, והוא מגלה את המומחה לגלות את האבונות של כולם, אומרים לו, תראה, יש הרבה שמצליחים לך את הדעת, ולכן אתה בודק את האבונות שלהם. בוא שב לבד, בדד ישב, ואז אולי המומחה הגדול יגלה את האבונות של עצמו. סוף כל סוף, ייפול להסימון. עכשיו הוא פשוט תרוד, אנשים מפריעים לו להתרכז. הוא נמצא בין סביבה, אז כולם הוא רואה את האבונות של כולם כל הזמן, אז הוא לא מצליח להתרכז באבונות של עצמו. אבל כשהוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, אז המומחה יגלה את ההבנות של עצמו. יצליח לנצל את המומחיות שלו. אז ככה רבי ישראל סלנטר אמר לאותו אדם. כל הפוסל ומנוסל. נכון, 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 נכון. יש לפעמים שצריך לעשות. לעשות משהו עם הדבר שרואים, ואז צריך לראות וצריך לעשות. אבל יש לפעמים שזה בא בשביל, לדעת, אני נהיה גדול וזה שהוא נהיה קטן. אז אם יש צרה בעולם, או יש זה, אז הולכים ביידיש של הביטוי, קלאפס על חטא אוף ינם פלייסל. זאת אומרת, דופקים על חטא על הגב של השני. כי זה כאילו שהיה פעם בן אדם שעמד בבית כנסת, ולא היה לו איפה להניח את הסידור שלו. ואני רואה בן אדם לפניו, והתקופף, בשביל להגיד על חטא. אז הוא הולך לשם את הסידור על הגב שלו. אז הוא אומר לו, אתה דופק על חטא על הגב שלי. זאת אומרת, יש כזה ביטוי, אדם שתמיד יש איזה צרה, הוא מחפש את האבונות של מישהו אחר. את השאלה עצמו לא. יש אחרים שחושים, השאלה מי, הוא מגלה את זה. ברור, זה ברור שזו גישה מעובדת. הדבר הנכון הוא שבן אדם יחפש את מי כמו, לא את ה... מה דורשים ממני? דרך אגב, אני רואים את זה מאוד חריף, של יונה הנביא, הרב מדריס, ציין את זה בזמן מלחמת, מה שנקרא בירושלים הפגזים, בתף שינחה, במלחמת השחרור, באותו זמן נחתו כל הזמן פגזים במערב העיר ירושלים בצורה נוראה, והיו המון הרוגים, והגיע בן אדם לרב מבריסק, והוא מצא, כמובן, מצא את העבירות שבגללם יש את הפגזים, הם לא בסדר והם לא בסדר. אמר הרב מבריסק, כשיונה הנביא אומר שיש אונייה, באונייה יש נציגים של 70 אומות, מהם, כולם עובדי אלימים, נכון? ויזעקו איש אל אלוהיו. זאת אומרת, כולם עובדי אלימים. ומה יונה הנביא אומר? סעוני ועטילוני את הים, וישתות הים מזעפו, כי יודע אני, כי בשלי הצער הגדול הזה עליכם. רגע, יש פה כל כך הרבה עובדי אלימים. לא, אחד מהם, בשלי הצער הגדול הזה עליכם. זאת כך אמר הרב מבריסק, באותו אחד. הגישה שלך צריכה להיות בשלי הצער, גם אם כולם רשאים, ויונה הנביא הוא הצדיק הגדול, הוא הנביא, בשלי הצער הגדול הזה עליכם. אצל מי רואים עוד פעם התנהגות כזאת? אצל אהרון הכהן, זה בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, והישא אהרון את ידיו, זה ויבוא משה ואהרון, זה בפרק ת' פסוק כ' ג', ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם. אז רש"י אומר שם דבר אחר, פירוש שני, כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. ברור לו, אתה יודע כמה אנשים עבדו במלאכת המשכן? אני מאמין שאלפים פועלים שעבדו, סחבו, הביאו, שכולם היו צריכים לכוון לשם שמיים, כאשר ציווה השם את משה, עם כוונה טהורה לגמרי. תורמים, אנשים, תדע כמה אנשים תרמו למשכן? כל עם ישראל. כל אלה שעשו את העגל והיו בעגל, לא משנה, כולם. זאת אומרת, החוטאים עצמם, זה, דברים נהרגו, אבל כל עם ישראל, על כל גווניו, חוגיו ועדותיו, על כל הרמות, כולם השתתפו בתרומה. נו, אם השכינה לא שורה, יכול להיות שחסר פה באחד התורמים, אפילו אחוזים גבוהים מהם אולי באמת לא קיבלו כמו שצריך לשם שמיים. אבל לאהרון הכהן ברור, אבל ברור לחלוטין, שמי השם פה? בשביל, למה לא ירדה שכינה? כועס הקדוש ברוך הוא עליי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. וזה עד כדי כך, כי זה פשוט לא נתפס, שימו לב להמשך. אמר לו למשה, זה לא בתור איזה, אתה יודע, עירור של חסידות. הוא בא למשה עם טענה, משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי והתביישתי? זאת אומרת, ברור לו שלא רק הוא חושב שהוא זה שלא בסדר, שכל העם מבין את זה. זה כל כך פשוט לו, זה לא שזה איזה, אתה יודע, שתראה, כל אחד צריך לחשוב שזה הוא, אז אני חושב שזה אני. זה לא בא מתוך מקום כזה, זה בא מתוך מקום שברור לו לחלוטין, כאילו שבמציאות זה אני, אני אשם. עד כדי כך שהוא בא בטענה למשה, למה עשית לי ככה, משה אחי, שכאילו התביישתי בפני כולם. הוא התבייש, כל אחד צריך להתבייש, הוא התבייש, כי רק הוא אשם, אין אשמים אחרים. במקום ללכת להאשים שזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, להאשים רק את עצמו. אז מיד נכנס משה אמו, ביקש רחמים, ביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. אבל זה ההנהגה שרואים באמת, של הצדיקים, גם אצל אהרון, גם אצל יונה הנביא. בן אדם צריך לחפש את העוונות של עצמו, וזה באמת התיקון לדובר לשון הרע. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ואז אומר רבי ישראל סלנטר, אז הוא יחפש את העוונות של עצמו ואולי הוא יגלה אותן. עכשיו, במקרה שלנו, בואו נחזור למה שהבעל שם טוב אמר. הבעל שם טוב אמר, מהפסוק הזה, וראה כהן את הנגע, כן? בפסוק י' ג', פרק י' ג', פסוק למד. וראה כהן את הנגע, ותימא אותו הכהן. הכל חייבים בראייה. אם כל מי שרואה, כל מי שרואה את המעשה, יודע שיש משהו אצלו שהוא צריך לתקן. אם אני רואה משהו גרוע, זה אומר שאצלי זה לא בסדר. זאת אומרת, לא רק שאני רואה משהו שלילי, כאילו שאין שפע, או שהשכינה לא יורדת לישראל, אני צריך לחפש את האשם אצלי. אלא גם אם אני רואה שיש, לא יורדת שכינה לישראל, לכאורה על ידי מעשה של מישהו אחר, יש משהו אצלי שהוא לא בסדר, שגורם שהשכינה לא יורדת שם. משהו שיכולתי ללמד, שיכולתי לדבר, או יכולתי, או אני עצמי פגמתי באיזשהו דבר בנושא הזה. יש פירוש יפה של האמרי אמת, לפי היסוד הזה של הבעל שם טוב, ויש גם כן, מרים הייתה מצורה, נכון? ואז כשמרים הייתה מתורעת, אז העם חיכה לה שבעה ימים. אז הגמרא בזבחים, דף קופה לפעמוד ב', אומרת, ומי תיקה, ומי ראה את הנגעים של את מרים? אז אהרון, והיה תמה, משה, זר היה. אלא אמר הקדוש ברוך הוא שהוא יראה את זה. אז משה זר היה. אז לכאורה, משה זר היה, הוא לא היה כהן. אבל האמרי אמת אומר שמשה זר היה, אז הוא לא יכול לראות את הנגע. הוא היה זר לנקה, הוא היה זר לחטא הזה. כן, זר במובן של, זר לחטא. עכשיו, הכהן עצמו, כשהוא רואה את החטא, אז זה תימא אותו, אותו הכהן. הכהן עצמו, הוא קצת תמא בזה, אבל לכן הוא יכול לתמא. אבל משה רבינו, שהוא לא היה קשור בכלום לחטא הזה, אז הוא לא יכול לראות את הנגע. כי משה זר היה כלפי החטא הזה, טוב. בכל אופן, נחירי הכהן את נגע הנתק, פה נכנס לכל הפרטים של הנגע הזה. העברות אחרות. יפה. טוב, אחר כך יש לנו... אישקי מראית ראשו, בדערות נערות לבנות, בסדר, אחר כך יש לנו אישקי מראית ראשו. ואז מה באמת קורה עם אדם שיש לו נגע? איש צרוע הוא, תמה הוא, זה פרק ג' פסוק מ"ד, איש צרוע הוא, תמה הוא, תמה יתמאנו הכהן, בראשו נגעו. כן, דרך אגב, יש פה אור חיים שהולך על שתי פסוקים. הפסוק, טהור... יש ככה, פסוק למדיין כתוב, וראהו הכהן, ואם בעיניו עמד הנתק, ושיער שחור צמח בו, נרפא, נתק טהור הוא, ותיארו הכהן. ואחר כך בפסוק הזה, בפסוק מדלת, יש לנו איש צרוע הוא, תמה הוא, תמה יתמאנו הכהן. אומר האור החיים הקדוש, יש לו פה מהלך ארוך שהוא אומר, מה קורה אם הכהן טועה? וכאילו, תמה הוא, תמה יתמאנו הכהן. אפילו שהוא תמה בפני עצמו, צריך שהכהן יתמה אותו ויגיד בפה. ואם הכהן לא מתמה אותו, אין לו תומה. עכשיו, דווקא זה שתמה הוא כפי האמת, הוא שתמהנו הכהן. אבל אם היה טהור, ואמר לו, הכהן תמה, אין זה תמה, אלא טהור. זאת אומרת שאם הכהן טועה, אז אין לזה משמעות. אז זה מה שהוא אומר, טהור הוא, אז יתארנו הכהן. טהור הוא ותיארו הכהן. תמה הוא ותמה תמהנו הכהן. למעשה הוא נכנס לנושא מאוד מעניין. כן, אין לך, שלא יודע, כן. נכון. כן, שתמיד חכם מלמד את הכהן מה להגיד, ועל פי הכהן. על פי הכהן. למעשה, האורח חיים הקדוש נכנס פה לעוד נושא מאוד, מאוד מעניין. באמצע הקטע, בפסוק המדיין, וראיתי ליישב מאמרי רבותינו ז"ל. שאמרו שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. ואומר בסתירה, ואמרו במקום אחר, כי רבי עקיבא היה דורש מה שלא ידע משה. כאומרו, הדברים עתיתים, זה לא נאמר, נראה שם דבריהם, וכן כמה מאמרים שדומים לזה. אז מצד אחד הוא אומר, אנחנו רואים מדרש שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. מצד שני, רבי עקיבא דורש דברים שלא ידע משה. איך זה ייתכן? אז הוא אומר שיישוב המאמרים הוא שאמת, שכל דבר תורה נאמר למשה. וחכם לא יכול לדעת יותר ממה שידע משה. ואם גם שתצרף כל דורות ישראל, מיום מתן תורה, עד שתמלא הארץ דעה, אין חידוש שלא ידע הוא משה. אבל ההפרש הוא, כי משה נתן לו השם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עכשיו, האדון ברוך הוא בחוכמתו יתברך, רשם בתורה שבכתב, ברמזים, כל מה... כל תורה שבעל פה שאמר למשה. אבל לא הודיע למשה כל מה שנתן לו בעל פה, איכן הוא רמוז בתורה שבכתב. זאת אומרת ככה, משה רבינו קיבל תורה שבכתב שלמה, תורה שבעל פה שלמה, אבל בלי הקישור בעל פה. בלי האסמכתות, ואיפה זה רמוז, ואיפה זה נכתב. וזוהי עבודת בני ישראל עמלי תורה. כן, עיקר זה הרי העמלות בתורה. שאלה מעניינת שאומרים... אני לא זוכר בשם יאמרים את זה, אבל כתוב הרי שאישה, כשהיא תינוק, כשהוא בבית אמו, אז מלמדים, יודע את כל התורה, יושב ונר דלוק על ראשו, וצופה מסוף העולם והצופה, ולמדים אותו את כל התורה כולה. אומר, כשנכנסת אישה שבהיריון, אז לכאורה צריך לקום בפניה, יש תלמיד חכם. למה לא צריך לקום בפניה? בגלל שיש פה תינוק, שיודע את כל התורה כולה. אז רואים מפה, אני לא זוכר בשם מי זה. רואים מפה שלדעת את כל התורה כבר זה כלום. ללמוד את התורה, זה מה שהופך בן אדם לתמיד חכם. זה בן אדם שבוא נגיד יעשו כדור מיוחד, אתה יודע, שאתה בולע אותו, קם בבוקר, יודע את כל התורה. זה לא ישנה כלום. הבן אדם לא יהיה תמיד חכם. הוא יישאר אותו מהארץ כמו שהוא היה עד היום. גם אם המחשב שלו יודע לדקלם טקסטים, אין, הקניין תורה תמיד דבר אחד, עמלות בתורה. אדם שעמל, נפש, עמל, עמלה, לא? וככה הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל. אבל זה ניתן לעמלי התורה, עבודת בני ישראל, עמלי תורה, שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני, והסודות והדרשות כולם, ייתנו להם מקום בתורה שבכתב. וזה תמצא שבאו התנאים, וחיברו תורת כהנים, וספרים, וספרה, וכל דרשתם בכתובים אינם אלא על פי ההלכות, והלבישו בתורת השם תמימה שבכתב. אומר, ואחריהם, ועד היום, זוהי עבודת הקודש בני תורה, לדייק המקראות ולישבם על פי המאמרים שהם תורה שבעל פה, וזוהי עבודת התורה נקראת ארץ חיים, ארץ החיים. מה העניין הזה? לא נמצא למשה כולו, לדעת כל תורה שבעל פה, איך אני רמוזה בתורה שבכתב, וזה שדרש רבי עקיבא דרשות שלא ידע משה. ברור, משה ידע את זה, לא שלא ידע משה, עיקרן של דברים, הלא ממנו הכל. אפילו מה שאתה מתבטיק את זה לחדש. אלא שלא ידע סמיכתם ודיוקם איכן רמוזים בתורה. ככה אומר האור החיים הקדוש. זה מה שמשה למד מעצמו. אומרים, נראה לי בשור רב חיים מדריס, שאמר למה באמת משה רבינו לא השיג את מה שרבי עקיבא השיג. כי מה רבי עקיבא היה דורש? רבי עקיבא היה דורש תגים שמעל האותיות. תגים שמעל האותיות יש רק בכתב אשורית. והרי הכתב שעם ישראל השתמשו, היה הרי את הכתב הישן, הכתב העברי העתיק, מה שנקרא, כתב רץ, זה נקרא בירושלמי. מחלוקת בירושלמי, מהלוחות היו בכתב רץ או בכתב עברי, ירושלמי במגילה. זאת אומרת, בכתב רעת, בכתב רעת, אין תגים. תגים שייך רק בכתב אשורי. שעם ישראל העלו איתם מבבל, עם עזרא הסופר. מחלוקת. מחלוקת. מחלוקת בירושלמי, שתי תנאים. מחלוקת תנאים בירושלמי. זה ברור ששכחו אותו. בזמן בית ראשון, ודאי שכתבו את הכתב העברייתי. מה שאנחנו קוראים על כתב עברייתי. נפלא מאוד, הירושלמי שואל את השאלה שלך. הירושלמי אומר, לפי מאן דאמר בכתב אשורית, ניתנה תורה, אז הוא אומר שהמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדות. ולמאן דאמר בכתב רעת ניתנה תורה, זה כתב הישן, אז הוא אומר, אז עין שבלוחות בנס היה עומד. זאת אומרת, אם אתה מכיר את הכתב העברי העתיק, מה שנקרא כתב ליבונה, כתב רעת, אז האות עין דומה לעין, זאת אומרת עיגול, כמו האות אור באנגלית. ועכשיו האות, ויש עוד אות שבנויה ככה, שזה האות ת. האות ת זה עיגול של עין, ובתוכו איק, שזה האות ת. למה? כי בעצם אנחנו לא אומרים את זה ככה, אבל האות ת אמורה להיות שילוב של ת ועין. זאת אומרת, ת, כאילו, זה יותר עמוק, ת. אפשר לשמוע את זה אצל העיראקים הזקנים, אצל התימנים, אפשר עוד לשמוע את זה, את הביטוי הזה. אבל לכן האות ת היא עין, עיגול, ובתוכו אית. אז הוא גם לא יכול לעמוד, נכון? כמו עין שבלוחות בנס היה עומד, אז אמור להיות, תמיד, לא הבנתי למה עין שבלוחות בנס היה עומד, זה לא ת ועין שבלוחות בנס היה עומד. אבל לאחרונה דווקא, למדתי גמרא בבבא קמא. פתאום הבנתי, הגמרא שואלת שם שלמה לא היה את האות ת' בלוחות ראשונות. זאת אומרת, נו, טוב מאוד, למה ירושלמי אומר שעין שבלוחות בנס היה עומד, לא היה אומר, ולא אומר ת' ועין. מבחינת האותיות היה אמור להיות ת' ועין, כמו מ' וס'. אבל בגלל שפשוט לא היה ת' בלוחות, אז ירושלמי לא אומרת. טוב, לענייננו, אומר רב חיים, שהכתב שלנו, הכתב שהיה לרב עקיבא זה הכתב עם התגים, ולכן הוא היה דורש תגים של האותיות, לעומת זאת למשה רבינו, לפחות לפי שיטה אחת בירושלמי, אז היה, לא היה את הכתב הזה בכלל, אם ככה לא היה תגים. אז הדרשות של רבי עקיבא נדרשו דווקא על ידי רבי עקיבא. לא, הקטע הזה מרב חיים מבריסק. אבל זה... כן. לא, אבל בין לגבי נגעים באמת יש את הנקודה הזאת שזה תלוי באדם, זה תלוי מהאמת, כמו שאור חיים מסביר פה. שאם הבן אדם תמה והכהן מתמה אותו, אז זה באמת חל. ואם הבן אדם טהור ותיארו הכהן, אבל אם הכהן טועה, אז אין לזה משמעות. אבל לעומת זאת, בלימוד התורה זה לא ככה. יש את ההקדמה של הקצות החושן. ההקדמה על הספר קצות החושן. הוא כותב שם שאנחנו מברכים כל יום, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. כן? אנחנו אומרים גם שנתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אז הוא מסביר שהתורה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם ישראל. עכשיו, מה זה אמיתה של תורה? מה זה תורת אמת? מה שעם ישראל יחליטו, מה שחכמי ישראל שבאים בראש נקי ורוצים להכריע את האמת, גם אם הם טועים, אבל אם הכוונה שלהם תהורה והם רוצים להבין באמת את מה שכתוב בלי נגיעות אחרות, מה שהם מגיעים למסקנה, זאת תורת אמת, אשר נתן לנו תורת אמת. לא רק נתן לנו את תורתו, זה נתן לנו תורת אמת. ההכרעה מה תהיה האמת של התורה, גם נתונה בידינו, בידי בני ישראל, לומדי התורה, עמלי התורה. הוא מביא את זה מדרשות הר"ן, הוא ממשיך ואומר שיש עוד דבר. מה קורה, נניח שאז כל הרופאים יתכנסו, ויעשו ועידה, ויחליטו שאישון זה דבר מאוד מאוד בריא. ביחד עם קמח לבן וסוכר ועוד כל מיני דברים, יחליטו שזה משהו מאכל בריאות. מה יקרה אז, אדם שבאמת יתחיל לנהוג לפי הדיאטה החדשה, מה יקרה לו? ברור מה יקרה לו, הרופאים יכולים להחליט מהיום עד מחר, להעביר את זה בכמה הצבעות שהם רוצים, זה לא יעזור, יש מציאות. אם הדברים האלה מזיקים, אז הם מזיקים, וזה לא יעזור אם הרופא אומר שזה מזיק או אומר שזה לא מזיק. ולעומת זאת, בדברי תורה, הרי אנחנו יודעים שכל עבירה זה סם המוות, כל מצווה זה סם חיים. עכשיו, אם חכמי ישראל יחליטו על דבר מסוים, שבאמת הוא עבירה, אבל הם בטעות יגיעו למסקנה שהדבר הזה הוא מצווה, ויהודי יעשה את המצווה במרכאות הזאת. מה יקרה? האם זה יזיק לו כמו עבירה של סם המוות, או שזה יעזור לו ויציל אותו וירפא אותו כמו מצווה של סם חיים? הוא אומר, וחיי עולם נטע בתוכנו. אפילו החיי עולם, אפילו החלק של החיים שהמצווה נותנת, גם כן אתה בתוכנו, וזו החלטה של חכמי ישראל בהכרעה שלהם. זאת אומרת, זה לגבי פסק, הלכה, של לימוד תורה, של תורה, מה את תורת אמת? זה לפי ראות עיני הכהן, זאת אומרת, לפי ראות עיני המורה, לפי ראות עיני התלמיד חכם. כשהוא למד בתורה ורוצה להגיע לאמת, ומה שהוא מגיע, זה נהיה תורת אמת, וזה ייתן חיים. וזה כל ההשפעות שמצווה משפיעה, העברה הזאת באמת, שהיא נעשית כמצווה, מתוך ידיעה שזאת מצווה, כי זה מה שיצא, אז יהיה לזה את כל ההשפעות של המצווה. כך, באמת, הקצות החושן בהקדמה מעריך בזה. יש הרבה סיפורים בסגנון הזה, או אפילו ביום ההילולה, ביום ההילולה של הרמב״ם, אז כאילו פוסקים כמו הרמב״ם בנושא הזה, ולכן כאילו אפשר להשפיע ישועה לאותו אדם שיש לו את המחלה הזאת, כך מספרים על שלמה קרלינו, שאמר לבן אדם. יש דווקא מאוד מעניין, אמר שם, מברז'ן, הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון, הסבא של הרב שבדרון, אז הוא היה נראה לי חסיד של רבי שלום מבלז, האדמו"ר הראשון מבלז, השני מבלז, והוא חיבר את הספר שלו, דעת תורה, ליורד היה ללכות ריפות, ושם יש לו קולות מאוד מאוד גדולות, זה ידוע, ואתה רוצה לך מאוד מקל. אז נראה לי שהוא כותב את זה באיזה מקום, שהאדמו"ר מבלז אמר לו, או שהכוכב מיעקב כותב את זה, אחד התלמידים שלו כותב את זה, שהאדמו"ר מבלז אמר לו שיכתוב את הספר בצורה של להקל כמה שיותר בטריפות, כי ככה הוא יכול להשפיע חיים לאנשים שיש להם את הבעיה הזאת. איך הוא כותב? ויש, אם אני לא טועה, יש אפילו מכתב בתשובות שלו, שמישהו שואל אותו על עתר מסוים שהוא כותב, איך הוא מציר כזה דבר, אז הוא אומר שפה הוא צודק, כאילו, שבאמת אתה צודק, כאילו, שבאמת יש הרבה מה לדון היתר הזה, אבל הוא אומר, אבל במקרה הזה, האדמור מבל קרא לי, ואמר לי שיש פה שאלה כזו, ואני רוצה שתפסוק ככה, ותמצא באמת בדרך להתיר את זה, וזה כל מיני, אני לא יודע, זה באמת לא דברים במושגים שלנו, צריך להיות צדיקים מהדורות הקודמים לדעת איך עובדים הדברים האלה. אבל יש כזה דבר. יש בשם הנועם מני מלך אומרים דבר כזה על הגמרא ב... למעשה, תורה זה ספר שמקובל להלכה. בלי חולה. הנקודה היא שכאילו יש להיכנס באמת לעומק העניין כל דבר בשביל לברר את הכולה כמה שאפשר. יש פירוש כזה, הנועם מני מלך אומר ש... נראה לי שקראיתי את זה בשם הפני מנחם מגור, בשם הנועם מני מלך. יש את הגמרא בסוף יזמות, שהגמרא נכנסת לפני ציורים, אדם שנפל לתוך מים. האם מפירים את אשתו או לא? אז הוא אומר, רגע, אבל אולי הוא כאילו נתפס, אבל זה בתוך מערה, ושם היה לו אוויר, שלושה ימים, כל מיני, אם זה היה בית משייש, וכל מיני ציורים מאוד מוזרים. אז הוא אומר, מה הגמרא ראתה להידחק בכל כך הרבה ציורים מוזרים? הוא אומר שהסיבה היא פשוט בשביל לגרום שאדם שיפול באמת בצורה כזאת, שיהיה לו סיכוי לחיות. כאילו, על פי ההלכה הוא חי, על פי ההלכה יש לו סיכוי לחיות. אם על פי ההלכה יש לו סיכוי לחיות, אז באמת הוא יחיה. יש מוצא כזה. כן. אבל זה ברור שלעומת פסק תורה, פסק הלכה, בתורה זה נתן לנו. חיי עולם נתן בתוכנו. כן. והשרוע שאובו הנגע, פסוק ממה, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע. ועל שפם יעשה, ותמא תמא יקרא. אז החוכמת שלמה, רב שלמה קלוגר שואל, והצרוע אשר בו הנגע. מה מוסיפים המילים אשר בו הנגע? איך עוד להיות מהצרוע, וגם יהיו פרומים. הצרוע אשר בו הנגע. מה זה אשר בו הנגע? אומר, שאלה נוספת הוא שואל, מה זה ותמא תמא יקרא? מה זה תמא תמא יקרא? אומר רשי, משמיע שהוא תמא, ויפרשו הכל ממנו. כן, צריך להודיע שהוא תמא לכולם, או יש גרסה להודיע צער או לרבים, כן, תמי תמי יקראו, צריך. עכשיו, אז הוא שואל, רגע, אבל מה עם גדול כבוד הבריאות? הוא אומר, נצאנו למשל בתשלומי 4 ו-5, כן, אדם שגנב שור, אז יש חלוקה, שור 4, 5, הוא משלם תחת השור, 4 צאן תחת השה. למה הוא משלם 4 צאן תחת השה? אומרת הגמרא, יש שהוא התבייש. מה, הוא שאל, אז צריך לסחוב את השה על הגב. אז כמה הוא מקפידה על בושה של בן אדם, אפילו גנב, בזמן הגנב, אבל יש לו איזה בושה. למה? כבוד הבריאות, לא תוכל להתעלם. כן, והתעלמת מהם, פעמים שאתה מתעלם. מה, זקן ועינה לתקבודו, חתומי, ומותר לו להתעלם משבת עבדה, והגמרא לומדת מזה, בכמה מקומות, בשבת, בברכות, שגדול כבוד התפילות, אוכל לא תעשה שבתורה. הוא אומר, ואת הבהמה תערוגו, כן, למה שלא יגידו, זאת היא שנהרגה, אישה זאת על ידה. זאת אומרת, אנחנו רואים תמיד שהתורה מאוד מקפידה על כבוד הבריות. פתאום פה, המתורה הזה, לא, תמה תמה יקרא. הוא צריך לקרוא שהוא תמה לחשוב, שכולם ידעו, למה? אני חושב מקלוגר שיש פה שתי סוגי אנשים שמתוראים. יש בן אדם אחד שמתורא, אבל התורה היא עדיין פנימית, בתוך הנפש שלו. הוא, בתוכו, יש לו את הבעיה. ואז אומרים לו, לא, אל תפרסם את החטאים שלך, אתה לא צריך, תעבוד על עצמך, תעשה תשובה, תתקן את החטא, ויהיה בסדר. אבל לעומת זאת, יש כבר אדם שהצרוע, אשר פה הנגע, הקדוש ברוך הוא גרם שיהיה נגע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שהצרעת שלא תתפרסם, שכולם ידעו את זה. יש מצב שהבן אדם כבר נהיה כל כך גרוע בחטא, שבשביל להתעורר הוא צריך להתרחק מחברת בני אדם, הוא צריך שאנשים ידעו שהוא פסול. כי על ידי זה שידעו שהוא פסול, זה היה התיקון שלו. אומר, והצרוע אשר בו הנגע, לכן התורה כותבת את המילים האלה, זאת אומרת שהנגע אצלו כבר חיצוני, התורה רוצה שזה יתגלה, אז הוא צריך להגיע לבטמא טמא יקרא, שיחריז ויודיע שהוא טמא. למעשה יש כל הדברים האלה, זה בשביל להודיע, בגדיו יהיו פרומים, ראשו יהיה פרוע. אז ראיתי גם כמפרשים שבגדיו יהיו פרומים, מה זה? במעשה, הוא קורע את בגדיו, וראשו יהיה פרוע, זה להראות, כמו שאמרנו, שיש את ה... שבא מהדעות הכותבות, מהראש שלו, נכון, זה ראשו יהיה פרוע. ועל שפם יעתה, זה הפה. זאת אומרת, כאילו, עד הפה שלו דיבר מדי הרבה, אז יחסה את הפה שלו. ותמה תמה יקרא. כמו שהוא קרא על אחרים תמאים, עכשיו הוא יקרא על עצמו תמה. כל ימי אשר הנגע בו יתמה, תמה הוא בדד ישב, זה כמו שהזכרנו מקודם, שבדד ישב יעתה, יחפש את העוונות של עצמו. אבל ראיתי זלמן פרוסקין, באוזניים לתורה אומר, שבדרך כלל מה קורה? בן אדם, איך הוא מגיע לדבר לשון הרע? הוא בטוח שכולם חייבים לו. הוא קם בבוקר, הוא לא צריך להודות על כלום, אני לא אומר מודה אני. דבר ראשון, חייבים לי. זה חייב לי ככה, זה חייב לי ככה, כולם חייבים לו. ואז כל היום מעצבנים אותו. מה ברור שהוא חייב, הוא ראה אותי ברחוב, והוא לא אמר לי שלום יפה. הוא חייב, כן, הוא צריך, הוא חייב לי הרי. הרי שהוא חייב לי, הוא לא התייחס אליי יפה. אז כל היום לוקחים לו, וכל היום מציקים לו, ממש כן. ואז הוא הולך ונוקם בכולם, והוא נוקם ומדבר על כולם, והוא בא משנאה של פרטים, הוא עובר לשנאת הכלל, והוא שונא את כולם. אומרים לו, דבר ראשון, בדד יושב, מחוץ למחנה מושבו, הוא יושב בחוץ, מתחיל להשתעמם, מתחיל להעריך מה זה חברה, ומה זה סביבה, וכמה זה תורם לבן אדם. ואז כשהוא יחזור, אז הוא כבר ילמד להודות. דווקא מישהו אמר לי, השבוע את הרעיון, ברעיון שמאוד תפס אותי, אומר, בן אדם קם בבוקר. דבר ראשון, הוא אומר, מודה אני לפניך, שחזרת בנשמתי. אל תקור עכשיו, דבר ראשון, תודה לקדוש ברוך הוא שאתה חי. אחר כך, פוקח עיוורים, מלביש ערומים, מתיר עצורים, זורק כפופים. תודה לקדוש ברוך הוא שיש לי עיניים, שאני יכול לראות, שאני יכול לזוז, שיש לי נעליים, שאני יכול ללכת. אומר, אחרי שאתה עומד ככה, איזה 10 דקות, ואומר, תודה, תודה על הכל, אומר, כל הכיוון שלך בחיים משתנה. דבר ראשון, את היום הזה התחלת בפלוס. כבר קיבלת משהו, לא הייתי אמור לקום בכלל. הקמתי, אני רואה, אני שומע, אני מריח. ברוך השם, תודה להשם. עכשיו, בסדר, יש עוד דברים. אבל הכל כבר נכנס לפרופורציות. אז זה דבר ראשון, בדד יושב, יכיר את הערך של הדבר, וכי רק כשהדבר חסר, אז מבינים כמה הוא חשוב. וכשהוא יושב בדד, הוא יבין כמה חשוב זה חברה. ואז הוא ילמד גם איך מתנהגים בחברה. למרות שהחטא של לשון הרע הוא לא רק מהצד החברתי שבעניין. הוא הרבה יותר רחב והרבה יותר עמוק, אבל זה נושא נפרד. כן, יש בהמשך, פסוק נון ה, וראה הכהן, שם מדובר על תורה בגדים, וראה הכהן אחרי הוא קבץ את הנגע, ולא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסט, אמרו, מה זה לא הפך הנגע את עינו? אז רשי אומר, לא הפך הנגע את עינו, לא הוכחה ממריתו, ולא נהיה כהת. תוקח את זה מהפסוק הבא. ואם הציור ההפוך, שראה כהן והנה כהנגע אחרי הוא קבץ אותו, אז זה קרא אותו וכולי. זאת אומרת שיש מצב שכהנגע ויש מצב שלא הפך הנגע את עינו. מה זה לא הפך הנגע את עינו? שהנגע לא קהה. לכן רש"י מסביר, לא הפך הנגע את עינו, לא רוחה ממריתו. יש ספר שם אפרים. שם אפרים זה אומר אפרים זלמן מרגליות. מגדולי ישראל לפני 200 שנה. ואז הוא כותב, שלכאורה פה, למה רשי כותב לא הפך הנגע את עינו, מה זה? לא התהפך. זאת אומרת, הוא היה עד היום ירקרק, הוא נהיה אדמדם. הפך הנגע את עינו, זה החליף את הצבע שלו. למה לא הפך הנגע את עינו, זה לא הוכן מרחיתו? טוב, זה באמת הפירוש של הפסוק. לא הפך הנגע את עינו, הפירוש הוא לא קהה. אז למה התורה כותבת את זה בצורה כזאת? אז הוא אומר ככה, הוא מביא את זה בשם יצחק אייזיק מקורי. כלומר, יש בספר יצירה כתוב שאין בטובה, בספר יצירה פרק ב' משנת א', כן? אין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע. אין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע. זאת אומרת שיש כאילו שתי הקצוות, זה הנגע והעונג. עכשיו הוא אומר שהנגע והעונג, מה זה אותם אותיות? רק מה ההבדל ביניהם? זה נום ג' וזה נום ג'. השאלה איפה העין? אם העין בהתחלה או העין בסוף, נכון? נגע זה עין, נום ג'. נגע זה אותו נום ג', אבל העין מתחלף מההתחלה לסוף. הוא אומר, הרי על מה בא נגעים? נגעים באים על שרות העין, הוא מביא את הרמב״ם, הרמב״ם נפלא, אין לנו זמן להאריך בזה, בסוף הלכות טומאת שרף, בפרק הזה הן הלכה י', שהוא מסביר את כל העניין של שרת, איך זה מגיע ומה זה מגיע, אבל הוא אומר שאם אדם עמד ברשעו, אז נהיה עוד ועוד, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, על עצוב ועל לשון הרע וכל. עכשיו הוא אומר, אם הפך הנגע, לא הפך הנגע את עינו, אם העוד עין לא הפכה את מקומה, הנגע לא הפך את עינו, העין לא התהפכה מהסוף להתחלה, אז שמחו. אבל אם יש המצב האחר, שהנגע, העין של הנגע מתחלפת מסוף המילה, לתחילה, זה הפך הנגע את עינו. זה העין הזאת שתחילה להתחלף. זה שיש עין, ראה, אמת אומר שהעין הזאת שמתחלפת זה העין של שרות עין. כלומר, הגמרא בדרכים, דף ט"ז עמוד א', אומרת שנגע את עין, אז זה אומר, הפך הנגע את עינו, אבל אדם צריך לצאת את שרות עין שלו, להתפטר מהשרות עין והפוך את זה לעין טובה. כן? אז הפך הנגע את עינו. העין צריך להתפטר. זה לא הונג. זה בעבוד של השבוע, כן? איזו דרך ישרה שהדבר את האדם, רבי אליעזר אומר, עין טובה. ועין טובה זה באמת דבר שמעטף את כל הבן אדם, כי האדם, העונג בא מהעין הטובה. יש בספר בענפי הרבי אל, מהרב גורבי, הוא אומר שהוא מביא בשם חמיב, ש... למה רואים את זה? הוא אומר, עין זה העין של הבן אדם, כאילו, על מה הוא מסתכל? יש בן אדם שמסתכל את ההתחלה. זאת אומרת, לפני כל דבר הוא מסתכל עליו וחושב עליו. הוא שם שם דעותיו תמיד, הוא משער אותם, הוא מכוון אותם. כך לשון הרמב״ם בהלכות דעות, פרק א', הלכה ד'. שם דעותיו תמיד, הוא כל דבר חושב מראש את הדעות שלו, ומשער אותם ומכוון אותם. אז יש בן אדם שיש לו עין בהתחלה. ואז עונג, כל החיים שלו יהיו עונג. אבל יש בן אדם שהעין שלו בסוף, הוא דבר ראשון עושה, רק אחר כך הוא בודק, הוא חושב. דבר ראשון עושה שעוד פעם. בן אדם כזה גורם של... אז העונג זה אותם... שאלה איפה העין.